חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שבוע נקרא פרשת בעלותך, ורציתי לעמוד על נקודה חשובה, חשיבות השמחה בעשיית המצוות בבית היהודי. פרשתנו מתחילה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י במקום, בעלותך את הנרות, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זהו חלק ראשון. חלק שני, בהמשך הפרשה בפרק ט' פסוק ז', כתוב, ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. כותב רש"י במקום, למה ניגרע? אמר להם, אין קודשים קרבים בתומה. אמרו לו, יזרק אדם עלינו בכהנים טהורים, ויאכל הבשר לטהורים. אמר להם, עמדו ואשמע כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו. וממשיך רש"י, וראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתיאמר על ידיהן שמגלגלים זכות על ידי זכאי. זה הספרי. מאזינים יקרים, צריכים להבין את שתי החלקים האלה. השאלה הראשונה לגבי אהרון. חז"ל מלמדים אותנו שאהרון הצטער למה הוא לא שותף לכל הנשיאים, לא הוא ולא שבטו. והשאלה, מה יש לו להצטער? היות והוא פטור מהדבר, אין עליו ציווי. יש ירושלמי מפורסם במסכת ברכות בפרק ב' הלכה ת', תניא חזקיה, כל מי שהוא פטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. אז מה אהרון רוצה? הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך, אז אין לך מה להצטער, כי אתה לא מחויב. אם אתה מחויב ואתה לא עושה, יש על מה להצטער. אבל אתה לא מחויב, למה אתה מצטער? א', שאלה שנייה. אותו דבר לגבי תמאי הנפש, שהם באו להתלונן למה אנחנו נפסיד לא להקריב את קורבן פסח. וחז"ל אומרים לנו שראויה הפרשה הזאת להיאמר על ידי משה, כמו כל התורה, אלא מגלגלים זכות על ידי זכאי. מה ההסבר בדברים? מדוע הם זכאים יותר ממשה שתיאמר על הפרשה על ידם? הרי הם פטורים, טמאים פטורים מקורבן. מה יש להם בכלל לבוא ולדבר על כזה דבר? כאשר התורה כותבת שאדם שהוא טמא פטור, הוא לא יכול להביא את הקורבן פסח. אז במה הם נחשבים יותר זכאים ממשה שזכה שכל התורה נאמרה על ידו? מאזינים יקרים, אני רוצה להקדים. אחד היסודות של הבית היהודי הוא התשוקה והשמחה בקיום המצוות שמפגינים בבית. אולם כמה הרבה בני אדם טועים, שאפילו מה שמחויבים לא מקיימים. ויותר מכך, כל סיבה שיכולים לחמוק או להיפטר מקיום המצוות. באיזה תירוץ ולהימנע פותרים את עצמם. קל וחומר אם הוא היה פטור מעיקר הדין, ודאי שהוא לא מתאמץ לחייב את עצמו. כמו הפתגם המפורסם בציבור, שהציבור תמיד אוהב על המחיה והיא שם. מה הכוונה? תמיד בני אדם רוצים קיצורי דרך. אם אפשר לאכול בלי ברכת המזון שזה ארוך, מספיק על המחיה קצר, או בלי תחנון בתפילה, לקצר את התפילה. וכך בכל המצוות, מחפשים תמיד סיבות להתפטר ושמחים. עד שאני תמיד אומר בהלצה, שכשיש בעל שמחה בבית הכנסת, שפותר את הציבור מהתחנון, הם יותר שמחים שנפטרו מהתחנון, ממה שהם שמחים בשמחתו של האדם. כי בני אדם מחפשים איך להיפטר, לוקחים את הכל כעול וכמה שאפשר פחות. כיוון שבן אדם חי, מחפש את החיים הקלים. וזה מה שהוא מחפש, כמו שראינו אצל בני ישראל במדבר. מה הייתה התלונה שלהם? זכרנו את הדגה והשומים אשר אכלנו במצרים חינם. חזל דורשים מה זה חינם. במצרים היה משהו בחינם. אלא הכוונה חינם מן המצוות. עדיין לא קיבלו את התורה, עדיין בלי עול של מצוות. עדיין לא מוגבלים, זה אסור וזה מותר. חינם. רוצים עבדה בהפקר הניח עליהם. אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו בדיוק ההפך. לא חכמו ישכילו זאת. כמה צריכים להשתוקק ולשמוח בכל מצווה שמזדמנת לאדם כמו שנבהר. ובזה נבוא לפרשת הפרשוע. שמעתי פעם מידידנו היקר, הגאון רבי יוסף זליכה זכרונו צדיק לברכה, שהוא עמד על השאלה הזאת של התמיעים, ואמר דבר מתוק מדבש, שבעצם היות והם פטורים מהקרבת קורבן פסח, בגלל שהם טמאים, אז בפשטות היו צריכים לזרום עם המציאות, ולשמוח, אנחנו פחות עול, לא זקוקים להביא קורבן. אבל אצלם ראינו דבר בדיוק ההפך. הם לא היו מוכנים להשלים עם המציאות הזאת. מחפשים כל דרך, בוא נמצא אולי איזה רעיון, אולי הכהנים הטורים יזו עלינו את הדם, והם יאכלו, מישהו אחר יאכל את הקורבן, אבל העיקר שנהיה שותפים, חיפשו כל דרך וכל אמצעי כדי להתחייב במצוות. מראה עד כמה היה להם תשוקה לא להפסיד שום מצווה. זה לא המושגים שמה שהירושלמי אמר, מי שפטור מדבר ועושה אותו, הוא נחשב אידיוט. זה כשהוא פטור. הם חיפשו איך להתחייב, וכשהם התחייבו יעשו את המצווה בתור חיוב, אבל זה הגדולה שלהם, שהם השתוקקו לא להיות פטורים, אלא איך לתקס עצה להתחייב. וזו הייתה הגדולה שלהם, זו הזכות המיוחדת שהייתה להם יותר ממשה שתיאמר הפרשה על ידם. כיוון שהם הביאו בכך, את התשוקה לעשות רצון השם. ובדומה לכך, במילא אפשר להבין גם אותו דבר אצל אהרון הכהן. אומר המדרש, כשראה אהרון הכהן, כל הנשיאים מקריבים, חונכים את בית המקדש, את המשכן, והוא לא שותף לכך, לא הוא ולא שבטו, כאב לו מאוד, הוא לא יכל להשלים הממצאות. נכון שהוא פטור, כי אין לו ציווי. אבל זה עצמו כואב לו. למה אני לא יהיה חלק מהציווי של הדבר הזה? וכשהקדוש ברוך הוא ראה את צערו של אהרון, שכואב לו על החוסר שותפות, אז מה זיכה אותו? אמר לו, שלך גדולה משלהם. כי מה הכוונה? הדלקת נרות שלך זה לדורות, אומר הרמב"ן, זה הכוונה גם נרות חנוכה. זה הגדולה של אהרון הכהן. הוא לא חיפש לפתור את עצמו, חיפש איך להתחייב. כמה מעלות גדולות יש לאדם שמשתוקק ועושה את המצוות בשמחה. הביטוי הגדול לכך, אומר המדרש הגדול בדברים, פרק ט"ז, מצווה להרבות בשמחה זו, שהשמחה ששמח אדם בעשיית המצווה, עבודה גדולה היא, זו עבודה גדולה. כך מביא את זה הרמב״ם, הרמב״ם מביא את הדברים האלה, בהלכות סוכה פרק ח' הלכת ט"ו, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. ולכן באמת מבואר בגמרא במסכת ברכות בדף ט' עמוד ב', הגמרא מספרת שם שרבילה אמר לעולה, כשאתה תגיע למקום פלוני, שם גר אח שלי רב ברונה, לך לשאול בשלומו במעמד כל החבורה. למה? הוא אדם גדול ושמח במצוות. מה פירוש שמח במצוות? אז מספרת הגמרא, פעם אחת הוא שמח גאולה לתפילה, ולא הפסיק בשמחה כל אותו יום. זאת אומרת, לסמוך גאולה תפילה, מסבירים שהכוונה בתפילה בנץ ובדיוק, בלי שעונים, והצליח לדייק, כל הים היה נסוך שמחה על פניו, היה מחייך כל היום. זה ההשתוקקות והשמחה בכל מצווה. מסופר על הרב בן ציון אבא שאול, סיפר גיסו, הרב ראובן שרבני זכרונו צדיק לברכה, גיסו של הרב בן ציון, אומר שפעם ראשונה שקיבל הרב בן ציון את ההתקף לב, והוא היה מאושפז בבית חולים, וכולו הרק מחובר למכשירים וצינורות וחמצן ועירויים, אז הרב בן ציון אבא שאול אמר לו, תעשה לטובה, תצמיד את המיטה שלי לחלון, שאני רוצה לברך ברכת הלבנה. ניסה, אמר לו, תשמע, אם אני אזיז, אולי יתנתק משהו, זה מסוכן, בשום דבר. בכל זאת, הוא לא ויתר. הוא נדנד לו שיזיז אותו. ובאמת בסוף לא היה לו ברירה, והזיז אותו סמוך לחלון, והוא ראה את הלבנה משם, ובירך את הברכה הזאת בשמחה, במסירות נפש, במצבו שהוא היה ממש קשה. ואחר כך, למחרת, כל מי שבא לבקר אותו, כל היום, איזה זכות זכיתי לברך ברכת הלבנה, איזה זכות. זה שמחה במצוות. מחפשים את המצוות, שמחים במצוות, לא מחפשים להתפטר מהם. דבר נוסף, כותב רבנו בחיי שהשמחה של המצווה, זה מצווה בפני עצמה. יש את המצווה, ויש את השמחה של המצווה. השמחה של המצווה היא דבר בפני עצמו, והוא אומר שחשובה יותר מן המצווה עצמה. ובספר החרדים כותב שהכל תלוי לפי גודל השמחה. זה כוחה של השמחה במצוות. עוד יותר מכך, כותב בספר אורחות צדיקים, שכר מצווה עם שמחה, 1,000 פעמים יותר ממצווה בלי שמחה. 1,000, פי 1,000, פי 1,000. את אותה מצווה, אתה הולך כל יום, מניח תפילין. אתה יכול להניח את זה בצורה רגילה ומופנם, רציני, ואתה יכול להגיד, וואי, ריבונו של עולם, זיכית אותי, עוד יום להניח תפילין, יואי, איזה זכות, איזה שמחה, ברוך השם שזיכית אותי, עוד יום להניח תפילין. 1,000 פעמים, 1,000 פעמים מהשני. זה כוחה של שמחה של מצווה. כותב האריזל, עוד יותר מזה, אדם צריך לדעת להיות זהיר. זה שורש שהכל נשאל עליו. שכשאדם עושה את המצווה כמסע, כעול, שממהר לחפש להסיר את זה מעליו, זה השם ירחם, על זה נאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אבל בן אדם שעובד בשמחה, צריך לחשוב, כשהוא עושה את המצווה, זה כאילו אם היה מרוויח 1,000 אלפי דינרים, ואפילו יותר מכך. זאת אומרת, כשהוא זוכה לאיזה מצווה לעשות, הוא צריך לחשוב בתוך תוכו, כאילו עכשיו הוא הרוויח ועל הפייס. איזה שמחה הייתה לו. כך צריך לשמוח במצווה. כמו שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת מסכת קידושין דף למד א' עמוד א', רבי יוסף הוא היה עיוור. אז הוא בהתחלה חשב שמי שעיוור פטור, יש מחלוקת אם סומה פטור מהמצוות או לא. אז בהתחלה היה אומר, מי שיגיד לי שההלכה כרבי יהודה שסומה פטור, אז ממילא אחד שפטור ובכל זאת מקיים את המצוות הוא יותר גדול ממי שמצווה. אני אעשה לו סעודה, אני אעשה לו חינגה לכבוד הפסק הזה. אבל אחר כך הוא שמע שרב חנינה אמר שיותר גדול מי שמצווה ועושה ממי שאינו מצווה, אז הוא התחיל להכריז, מי שיגיד לי שההלכה שסומה לא פטור אלא חייב, אני אעשה בשבילו סעודה. למה? רבי יוסף חיפש איך להתחייב, חיפש איך לעשות רצון השם כמה שיותר, הוא לא חיפש להיפטר, כמו שאומר האריזל. לכן ראיתי מסופר על האדמו"ר מבבוב הראשון, הוא היה נוהג לשבת בבית הכנסת בזמן שמוכרים תעליות, והיה אומר שזה הזמן שעושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה? שמראים עם ישראל לקדוש ברוך הוא כמה חביבים עליהם המצוות, יותר מכסף וזהב. כל אחד מוסיף עוד יותר, עוד יותר, הכל בשביל לזכות לאיזה עלייה בתורה, לאיזה מצווה. אז זה סנגוריה עצומה שמפרגנת ומפגינה את החביבות של המצוות יותר מכסף וזהב. ובנוסף לכך, כותב בספר החרדים בהקדמה למצוות, הוא מביא שם דבר מדהים. הוא אומר שגילה האריזל את הסוד. כל מה שהשיג שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, זה בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה, שמחה גדולה לאין תכלית. וזה הפירוש של הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מרוב כל. מה זה מרוב כל? אומר, מרוב כל פירושו, מכל מיני תענוג שבעולם, ומכל זהב ופז ואבנים מרגליות. זאת אומרת, כשאדם זוכה לקיים את המצווה, צריך לרקוד, לשמוח, זכיתי היום לעוד מצווה, ועוד מצווה, לעשות רצון השם. אז ודאי שהיה צריך לרקוד בשמחה, לרקוד משמחה. ככה היה צריך להיות. וזה המפתח לזכות לרוח הקודש. כל מה שזכה לכל גדולת האריזל, זה הכל רק בגלל השמחה. ככה הוא אמר. הוא אמר שכל מה שהוא הצליח להשיג השגות שאף אחד לא זכה, שמחה, שמחה. לשמוח בכל מצווה ומצווה. מסופר על הצדיק רמושי קופציץ זצ"ל. מסופר שתמיד כל שנה, כמה חודשים לפני פסח, היה מצפה, משתוקק, נו, מתי כבר יגיע פסח שאני אוכל להחזיק את המצות האלה וקל וחומר לאכול את הכזיתות. וכשהגיע המצות לבית שלו, תפס אותם, חיבק אותם, נשק אותם, היה רוקד, רוקד ושמח, הוא היה מצא, היה מצא. ככה היה שמח במצוות. זה שמחה במצוות. הסבא מקלם כותב, ישנם הרבה אנשים שבכל זאת יש להם מצוות שהם מחביבים, מצוות נדירות, מצוות שהם מדי פעם, אז שם אתה רואה שיש להם תשוקה וחביבות. אבל הוא אמר, המשיל על כך הסבא מקלם, אמר, בוא נשאל, מה יותר יקר וחשוב אצל בן אדם? האם אבנים טובות ומרגליות, או לחם ומים? ודאי לך אורה בפשטות, אתה תגיד, היהלום יותר טוב, יותר יקר. אבל אומר הסבא מכלם, תחשוב, תתבונן, מה יהיה אם בן אדם לא יהיה לו לחם לאכול ויש לו אבנים טובות ומרגליות? הרי הוא מוכן לתת כל הון שבעולם בשביל לקבל חתיכת לחם כדי להתקיים. כי הלחם והמים זה הקיום שלו. אבנים טובות ומרגליות, היוקר שלהם זה רק בגלל הנדירות שלהם. לא בגלל הערך שהם נותנים לאדם. וזה ההבדל, הוא אומר, בין מצוות נדירות, כך בדיוק ברוחניות. מצוות נדירות זה יהלומים. אבל מצוות שהן תמידיות, הפשט הוא בגלל שהן קיומו של הנשמה של האדם. ולכן, כיוון שכל חיי הנפש שלו תלויים בהם, אז הקדוש ברוך הוא נתן אותם תדירות. זה כמו לחם ומים של קיום. אז איך האדם לא ישמח בהם יותר? וכל הדבר הזה בעצם, מלבד ההשגה שהאדם השיג בשמחה וקיום של המצוות, יש פה נקודה חשובה ביותר בבית היהודי. האווירה הזאת היא משפיעה על כל חינוך בני הבית. כמו שהגמרא במסכת סוכה בדף נ"ו עמוד ב' מספרת על מרים בת בילגה, הייתה בת לכהן, קראו לה משמרת שלהם בילגה, היא המירה את דתה, והיא התחתנה עם אחד ממלכי יוון, וכאשר כבשו, הגיעו, כשנכנסו היוונים, אז הייתה בועדת, אומרת הגמרא, בסנדלה על גבי המזבח, והייתה אומרת על המזבח, לוקוס, לוקוס, זאב, זאב, אתה טורף את כל הקורבנות, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל שמקריבים עליך קורבנות, ואתה לא מציל אותם. כששמעו את הזלזול ואת הסגנון שהיא דיברה, אז סתמו את החלון של בילגה. כנסו את כל המשמרה הזאת שלא תוכל לעבוד עלה. אמרת הגמרא, למה? בגלל שהיא חטאה, בגלל שהיא פרקה עול מעליה, לכן צריכים להאשים את כל הבית, את המשפחה ואת ה... אומרת הגמרא, אמר אביי, כן. בגלל שהכלל הוא כדי אמרין ששוטה דיאנוקה או דאבוה או דאמה. מה פירוש? צורת הדיבור והשיחה של הילד שמהלך בשוק, זה לא מעצמו. אלא הוא למד את זה, הוא הפנים את זה, רק מהשיחות, מהסגנון של האבא והאימא. אם לא היה בבית של אביה ואימא זלזול בהקרבת הקורבנות, היא לא הייתה מגיעה למקום שהגיעה. אבל בגלל שככה בבית היו מפגינים, אז ממילא זה התוצאה. זה מה שהביא את זה למקום הזה. לכן כשהחז"ל רוצים ללמד אותנו, כשההורים מזלזלים במצוות, נגיד לדוגמה, אבא מתפלל יחיד, לא הולך לציבור. או למשל מתפלל בציבור, אבל הוא מדבר, או מתעסק בפלאפון שלו, או יוצא באמצע התפילה, אותו דבר אוכל, אבל ברכת המזון בזלזול, במהירות, או לא מקפיד על הברכות, ואם הוא נצרך לקנות איזה חפצי מצווה, מחפש את הכי זול לצאת ידי חובה, למרות שבבגדה, בחפציו האישיים, הוא מהדר. מזדמן לו איזה מצוות כיבוד דבאם, אוי, אין לי כוח, אין ברירה, כמה קשה. זאת אומרת, מה הפשט? כל הדברים האלה בעצם זה ההפגנה שהילד קולט את זה ומושפע מכך לזלזל במצוות, לחפש להתפטר מהמצוות, כי הם רק עול, הם תרדה, הם קושי. השבוע שעבר דיברנו על הנושא של לימוד התורה, והשבוע אנחנו מדברים על המצוות. כמה בית צריך להיות זהיר? שאלו פעם את הרב משה פיינשטיין, זכרונו צדיק וברכה, ראינו באמריקה, הוא אומר, משפחות שמסרו את עצמם על קדושת השבת. אבל יש כאלה שרואים שהילדים שלהם פרקו כל עול מעליהם. ויש כאלה שזכו שהילדים שלהם הלאה המשיכו ושמרו את התורה ואת המצוות והצליחו. אמרו, מה ההבדל? למה? גם אלה מסרו את עצמם ושמרו שבת, וגם אלה. אמר, אם אני אגיד לכם את ההבדל. משפחות ששמרו את השבת בעל כורחם, הוא אמר בשביל שלושה מילים, שהיו אומרים, קשה לחיות כיהודי. זה מה שהילד היה שומע. זאת אומרת שהכל בכוח. אז הוא לא החדיר איזושהי מסירות נפש מתוך הערך העליון של שבת. קשה, אין לנו ברירה, אנחנו יודעים. אוקיי, אתה אין לך ברירה, מחר הילד רוצה שיהיה לו ברירה אחרת. אבל אלה שהפגינו את השמחה שזכינו להיות יהודים ולשמור את השבת, זכו שהילדים שלהם ממשיכים. כי מה שאתה משדר, זה מה שמקבלים הילדים. וכדי לקנות את השמחה במצוות, מייעץ בעל הראשית חוכמה בשער אהבה, פרק עשירי. הוא כותב, אופני קנות האדם שמחה בליבו, כשיחשוב באופני בטובת הבורא יתברך עליו, ויאמר בליבו, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות שברא והמציא כל הנמצאים, בעבור האדם, והשגחתו הפרטית עליי, אם היותו שלגדולתו אין לו תכלית וסוף, ישגיח על יתוש קטן כמוני, שאיני נחשב לעין כנגד גדולתו יתברך, להיטיב עמי בטובות העולם, ובטובות העולם הבא. כמו משל הוא אומר, למלך שיש לו שרים ונכבדים, ופתאום הוא קורא לאחד העבדים הפשוטים, ואומר לו, תשמע, אני מבקש ממך שאתה תהיה העבד שלי, ואני אקדם אותך, ואני ארומם אותך מעל כל השרים. איזה שמחה תהיה לאותו עבד, לעבוד ולשרת את מלכו. איך הזכות שנפלה בחלקו להיות המשרת, אני הפשוט. כך אדם צריך לחשוב. איך הזכות שנפלה בחלק של האדם הפשוט, הפעוט, האפסי, לשרת את בורא עולם. זה מה שיביא שמחה לאדם. כך כותב ראשית חוכמה. חשבתי להוסיף על דבריו, על אותו דרך. אם האדם יתבונן על הזכות לעשות את רצון מלך מלכי המלכים, ניקח לדוגמה. בוא נגיד לו יצויר שצדיק הדור. ניקח היום בזמננו, למשל לדוגמה. שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי, שהשם יאריך ימיו, בא לאיזה בן תורה, תעשה לי טובה, אני צריך משהו, אני רוצה רק אתה תעשה לי. איזה אברך הוא מה יעשה? ירקוד משמחה. איך נפל בחלקו כזה דבר ששר התורה בוחר בו לשרת אותו ולעשות לו? היה עושה את זה בשמחה. ואם נעמיק ונחשוב, אולי צדיק מצדיקי הדורות הקודמים יותר, שכבר לא איתנו, מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב שך, ודאי ובוודאי שהיה עוד יותר שמח. ואם נוסיף יותר מכך, אם החפץ חיים היה מבקש, או הבן איש חי היה מבקש, מה היה? עוד יותר מכך, אם מרן החידה או הגרא, הגאון מווילנה, היה מבקש לך איזה בקשה. היה רץ כל הדרך בריקוד. עוד יותר אם נחשוב שמרן הבית יוסף או הריזל היה מבקש לך איזה בקשה. ואם נלך יותר קדימה לראשונים, הריף או הרמב״ם או הראש או הרמב״ן או הרשב"א או רש"י היו מבקשים ממך, איך היית רוקד משמחה שנפל בחלקך הזכות לשרת אותה? עוד יותר אם נחשוב על האמוראים, רבי יוחנן, רב שמואל, או התנאים הקדושים, הלל הזקן או שמאי, ועוד יותר אם נלך לנביאים, שמואל הנביא או אליהו הנביא או ישעיה, או המלכים, דוד המלך, או שלמה המלך היה בא אומר אחד, שמע מותק שלי, אני זקוק לעזרתך, תן לי, אבל אני צריך רק אותך, כי אני עליך סומך. איזה בן אדם, מה היה מרגיש, איזה גדולה מזה היה? היה רץ כל הדרך משמחה. ועוד יותר אם היה אהרון, משה רבנו מבקש לך את הבקשה הזאת. עוד יותר מזה אם היה האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, מבקשים לך בקשה. מי לא היה רוקד ושמח? ואם כך בבקשה של בן אדם, קל וחומר אלף אלפי פעמים, מלך מלכי המלכים, שנותן לנו חיים, שנותן לנו בריאות, הוא עזן ופרנס לכל. כמה, הקדוש הוא מבקש לך בקשה, ככה אני מבקש לך תעשה. כמה היה צריך לשמוח, כמה היה צריך לרקוד כל שנייה שיש לו אפשרות לעשות את רצון השם. כמו שאמר הגאון מווילנה, לפני פטירתו החזיק את הציציות ואמר, פה אפשר לעשות רצון השם בכמה פרוטות, אבל אחרי זה כבר לא שייך. ככה אדם יכול לעורר את השמחה בלב בקיום התורה והמצוות. זה לדעתי תוספת על דברי הראשית חוכמה. סופר מעשה נפלא שראיתי בספר הדרה של תורה, עד כמה חיבוב המצוות, לא רק הגדולות, הגדולה שהאדם זוכה לה, וגם החינוך שהוא משריש, אלא גם כמה זה מגן על האדם. היה מסופר על יהודי אחד עשיר ותם, אוהב צדקה, אוהב חסד, מצוות, הוא היה מוהל והיה אוהב במיוחד את המצווה של הברית מילה. והוא היה יועץ המלך. והמלך היה מאוד מחבב אותו וסומך עליו בעיניים סגורות, הכל היה מופקד בידו. וכמובן, בדרך כלל כשזה יהודי, אז השרים הגויים הרי מקנים. היה שר אחד שחיפש מתי להתנקם בו. הוא לא יכל לראות את גדולתו. בקיצור, מה הוא עשה? פעם אחת, הלך השר הזה, לקח ליהודי, היה לו איזה משרת נאמן, שמח אליו בעיניים סגורות. הכל היה חשוף לפניו. אז הוא הלך אותו שר לאותו משרת, אמר לו, תשמע, אני נותן לך 200 זהובים, אבל בתנאי שאתה מביא לי, ערמה, תביא לי את המפתח של הכספת, ותנסה להביא לי ערמה של מכתבים של המלך משם. ככה באמת הוא עשה, התפתה לכסף, הלך הביא ערימה של מכתבים, פעם, פעמיים. השר ההוא מצא איזה מכתב, ששם כותב לו, שזה סוד שאף אחד לא יודע, אפילו אשתו לא יודעת, אפילו המלכה לא יודעת. רק הוא והמלך, שאסור שידע את זה אף אחד. ואז מה קרה? עכשיו אמר השר הזה, עכשיו יש לו הזדמנות איך להפיל אותו בפח. הלך פעם אחד למלך, ישב איתו מתוך שיחה, גלגל דברים בכוונה, ואז הוא אומר לו, תשמע, אני יודע את הסוד הזה והזה. מאיפה אתה יודע? זה אף אחד לא יודע כזה דבר. אמר לו, מה זאת אומרת? הוא סיפר לי. מה? הוא מגלה את הסודות של המלך? אחד דתו להמית. אם ככה אני הורג אותו. מיד כמובן מה עשה המלך? היה לאותו מלך מקום מאוד מרוחק של כמה שעות, מקום שהוא היה הורג את כל מי שהיה רוצה להרוג בצנעה שלא ידעו שהוא הרג אותם. היה שולח אותם, היה מקום עם חומות, היה שם שר והרוצחים שצריכים לרצוח את הבני האדם. וככה היו שולח אותם לשם, שם לא היו חוזרים משם. המלך קרא לאותו יועץ שלו, אמר לו, תשמע, יש לי איזה סוד שאני חייב למסור את זה לשר של המקום ההוא, שהוא נמצא רחוק מאוד, ואני לא סומך על אף אחד. אני נותן לך מכתב סגור לשר, והשר הזה, רק אתה, אני לא סומך על אף אחד לגלות את הסוד הזה, לכן אתה אישית צריך ללכת לשר הזה, למסור את זה. טוב, אמין בתומו, שיש פה איזו שליחות מיוחדת, כמובן. המכתב שם כתב המלך, כתב לשר, לכבוד השר היקר שלי, זה שיבוא אליך ממכתב, אתה תיקח אותו, כמובן תפוס אותו, תקשור אותו, שם תהרגו אותו, גם אם יגיד לכם זה לא אני וכן אני, ויש פה טעות, אל תשמע על שום דבר. תבצע את ההריגה כמו שאני מצווה אותך. טוב, אותו יהודי כמובן הלך בתומו, לקח איתו את המשרת שלו הנאמן, כדי שינהיג לו את העגלה, והלכו עם המרכבה המלכותית לשם, ולקח איתו את המכתב לאותו שר. בדרך עוברים דרך עיירות ויישובים, והנה באמצע הדרך פגש אותו איזה יהודי, אמר לו, תשמע, זה היה לפני כבר מתקרבת השקיעה, אמר לו, תשמע אדוני, אתה הרי מוהל יקר, ונולד לו בן, והיום זה יום השמיני, הזמין איזה מוהל, המוהל לא מגיע, ועוד מעט יש שקיעה, יעבור היום השמיני, תעשה לי טובה, תקיים את המצווה אתה. בקיצור, לא יכל לעמוד בפיתוי של המצווה הזאת, החליטה, במצד שני המלך ציווה אותו דחוף היום לקחת את זה לשר ההוא. אז אמר למשרת שלו, בבקשה תמשיך הלאה, אתה קח עגלה, אני מסדר לך עגלה, אתה ממשיך לשם ואתה מוסר את זה בידיים של השר אישית מהמלך. בינתיים היועץ הזה כמובן התעכב, עשה את הברית מילה, עשו סעודה, ישב עם הסעודה, ואחרי שגמרו, מיד רתם את העגלה ורץ למקום בכל זאת לראות מה קורה עם השר. וכמובן כשהגיע אותו יועץ, אותו משרת, לקח את המכתב קרא, תפס אותו מיד, הרג אותו, כמו שכתוב. והנה לפנות בוקר, בשעות המוקדמות מגיע היועץ של המלך, שהוא מפורסם לשם ולתהילה, אומר לו השר, מה קרה? מה כבודו תורח? מה, לא סומך עליי? יש מצוות המלך, אני ביצעתי, קיימתי בדיוק, אפילו שהוא התנגד. אני הרגתי אותו. הוא הבין ככה בתוך הדברים שפה היה המלך ציווה להרוג את היועץ. ואז הוא אומר לו, השר, תראה, אבל אני רוצה להגיד לך סוד. אני רוצה לגלות לך סוד. תדע לך שכאשר הרי הם הורגים, לפני שהורגים את הבן אדם, נותנים לו לעשות וידוי. בוידוי הבן אדם הזה המשרת אמר שבאמת העונש מגיע לו, כיוון שהוא גנב את המפתח של הכספת ולקח מכתבים של המלך ומסר אותם לאותו שר שסיפר למלך. אז יש לו הרבה מכתבים שם. זהו, הסיפור שמע את זה היועץ, אמר, איך הקדוש הוא מציל אותנו מצרות, ברוך השם, ולכן הוא שמח עם הגילוי הסוד הזה. רץ מיד אל המלך, מגיע אל המלך, המלך נבהל. איך? מה, לא הלכת על מה שאמרתי לך? איך אתה פה? אמר לו, אדוני המלך, אני יודע שרצית להרוג אותי. אני יודע שכתבת במכתב להרוג אותי. ואני גם יודע למה. והנה כך וכך העניין, שאותו משרת הלך וגנב את המפתח והעביר מכתבים, ובגלל זה הוא סיפר לך, לא שאני סיפרתי אף פעם. ולכן, אדוני המלך, כדי לאמת את הדברים, עכשיו תשלח מיד בהפתעה לבית של השר, כדי לחפש את כל המכתבים שיש לו, ותביא אותו לכאן. וכך היה, באמת התגלה הסוד, שבסוף שהוא ככה עשה, וברוך השם, צדיק מצרה נחלץ, ויעבור השעה תחתיו, והרגו את אותו שר גם כן. זהו מה שאנחנו מבקשים בכל יום בסוף התפילה, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. חביבות של מצווה, אם לא הייתה לו חביבות, לא היה ניצל לחיים שלו. לכן מאזינים יקרים, פרשתנו למדנו דבר נפלא. אשרי הבית שזוכים בו לאשרות אווירה של שמחה, של השתוקקות למצוות, הבעת הערך לכל מצווה, שבזה זוכים א' לעצמם בדברים גדולים כמו שהסברנו, וגם זוכים לדור ישרים ובורך. והעיצה לקניין השמחה כמו שאמרנו, כמו שאמר הראשית חוכמה, שאדם צריך להתבונן, שהמצווה זה לעשות רצון מלך מלכי המלכים. מה יכול להיות יותר גדול מזה? קל וחומר אלף פעמים, אם בן אדם היה עושה רצון של אדם נבחר, אדם מכובד בשבילו, היה שמח לעשות, אז קל וחומר למלך מלכי המלכים. צריך לעשות כל מצווה בשמחה, בשמחה, להשתדל לחשוב, להתבונן, כי חס וחלילה, כשבן אדם עושה את זה כמסע כבד, חוסר ברירה, בעצבות, על זה יש רחמנא ליצלן תענישה. תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה. עבדת את השם, רק לא בשמחה. לא כתוב, תחת לא עבדת את השם, אלא תחת אשר לא עבדת את אלוקיך בשמחה. הוא אומר, עבדת את השם, קיימת את המצוות, התפללת, ברכת, קנית חפצי מצווה, אבל הכל בדיעבד, הכל, אתה מפגין, הכל בצורה שחוסר ברירה, קשה לחיות כמו יהודי. איך אחר כך הילדים יצאו מחונכים? על זה אמר דוד המלך, אשרי האיש יראה את השם, במצוותיו חפץ מאוד. יהי רצון שנזכה כולנו להשתוקק ולחבב את המצוות, לשמוח בעשיית המצוות, ועל ידי נזכה לכל השפע הרוחני והגשמי, ונזכה לגדל דור ישר ומבורך, בנים ובנות העוסקים בתורה ויראת שמיים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.